שלום וברכה, דמותו של שמעון הצדיק. דמות יסוד בכל מי שעוסק בתולדות העברת התורה שבעל פה. בעצם אפשר לומר המייסד של התנאים במובן המאוד מאוד רחב, אם אנחנו מכנים תנאים כל מי ששמו מוזכר במשנה אחרי ימי התנ"ך. הנה, שמעון הצדיק מהווה חוליית קישור, אפשר לומר, בין זמן העתיק, הזמן שבו עדיין שרתה שכינה בישראל, לבין העולם החדש, זמן שבו האדם עומד לבדו בלי מפגש ישיר עם האלוהות. זה הזמן של המעבר מן הנבואה אל הפילוסופיה. זאת היא עמדה מאוד משמעותית, כלומר שמעון הצדיק בתור המייסד של סגנון התורה שבעל פה החדש. זה שכבר איננו מקבל את הסיוע שלו מגילוי שכינה ממשי. למרות שגם כל ימי שמעון הצדיק עדיין היה נס בבית המקדש, שנר המערבי שבמנורה לא היה כבה, ובזה היה עדות קצת לנוכחות של שכינה בישראל, אבל בוודאי שזה לא באותו היקף ובאותו קנה מידה כמו שהיה בימי קדם. יש אם כן להבין מה המשמעות של המעבר הזה. כל זמן ששכינה הייתה שורה בעולם, גם אומות העולם הרגישו את נוכחות השכינה. ולכן נוצרו אצלם כל מיני סיפורים המעידים על האופן שבו הם קלטו את הדבר הזה. וזה סיפורי המיתולוגיה. להבדיל מיליארד הבדלות בינם לבינינו, אצלנו הייתה הנבואה עם חזיונותיה, מראותיה. וכאשר הסתלקה השכינה, האדם מצא את עצמו פתאום לבדו. ואז בעצם נוצרו שתי אפשרויות. איך להסתכל על העולם הקודם? האפשרות העיקרית שנקטו בה אצל אומות העולם, ובמיוחד היוונים, היא לומר שבעצם אבותינו היו ילדים, נתונים תחת עול הדמיון, ועכשיו הגיע הזמן של השכל הטהור והנקי, הפילוסופיה. מכאן ואילך כבר אין צורך בסיפורי אבותינו. לעומת זה, בעם ישראל ננקטה עמדה בדיוק הפוכה. והיא, אבותינו חוו חוויה אמיתית ועמוקה, ואנחנו צריכים לדעת לתרגם במונחים שכליים, אינטלקטואליים, את מה שאבותינו הכירו בתור חוויה. זאת היא המשימה של הדור של שמעון הצדיק, שהמשנה אומרת עליו שהיה מי שיירא כנסת הגדולה. כנסת הגדולה הייתה המוסד שבו ישבו עדיין אחרוני הנביאים, ושמעון הצדיק הוא מהשיירים של התקופה הזאת, הוא בעצם המעבר אל העולם שבו היוונית הופכת להיות השפה הדומיננטית, התקופה ההלניסטית. ובתקופה ההלניסטית יש מפגש בין היוונים לבין היהודים. תלמידו של אריסטו, גדול הפילוסופים, רבו של אלכסנדר מוקדון, מספר על מפגש שנערך בין אריסטו לבין חכם יהודי בשם שמעון. ולפי כל הסימנים מדובר בשמעון הצדיק. ואריסטו, כך מספר תלמידו, התפעל מאוד מחוכמתו ומידענותו של אותו שמעון. וכאן הנקודה המעניינת, אריסטו התפעל ממנו כל כך, מחוכמתו, שנראה היה כאילו אותו שמעון היה מן היוונים. כלומר, היוונים אינם מסוגלים לקלוט מהי החוכמה שמקורה בנבואה. הם רואים בשמעון הצדיק סתם פילוסוף. לעומתו, אומר שמעון הצדיק במשנה על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, יש התגלות. על העבודה, יש סדרי העבודה במקדש. ועל גמילות חסדים, תיקון החברה האנושית. והנה שמעון הצדיק לא הסתפק באמירה בלבד. הוא היה אומר על שלושה דברים, כשאומרים על מישהו, הוא היה אומר, אמרו חכמי המוסר, הוא היה מה שהוא אומר. כלומר, שמעון לא רק הסתפק בלומר שצריך תורה, עבודה וגמילות חסדים כדי שהעולם יתקיים, אלא הוא בעצמו היה ראש הסנהדרין, כך שעמוד התורה עבר דרכו. והוא היה גם כהן גדול, כך שעמוד העבודה עבר דרכו. ובתור מנהיג האומה היה אחראי על לשכת חשאין, שהייתה קופת הצדקה הגדולה במקדש, והוא עסק בפועל בגמילות חסדים. הרי לנו אדם שידע לקלוט את כל עומק המסרים של הדורות הקודמים, וידע לתרגמם אל הדורות הבאים. שלום.